שלום לכולם.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם
רייש כמו רצח.
פה בוז'נה על ידי פאטן ו...
היי, שלום.
ואיתנו היום הפתעה דה 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 דה
פולינה. האורחת הראשונה של הפודקאסט.
וואו! יואו!
אוקיי, אז אנחנו, לפני שאנחנו מתחילות את הסיפור ואת הפרק המיוחד של היום, אנחנו רוצות להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. יש לנו ערוץ ביוטיוב, פודקאסט רייש כמו רצח. יש לנו קבוצה בפייסבוק, פודקאסט רייש כמו רצח, ויש לנו עמוד באינסטגרם, @mkaftachtonasmurder. כולכם מוזמנים להצטרף, לדרג אותנו בפלטפורמות השונות, להשאיר לנו תגובות על הפרקים, ואם אתם חושבים שהסיפור מעניין, אתם יכולים גם לשתף חברים שיחשבו שזה מעניין, זה ממש יעזור לנו. אז תודה רבה מראש לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט.
ברוכים הבאים, כן, ואף אחד לא עושה את זה יותר טוב ממך, אף אחד. אני ניסיתי כמה פעמים, לא יוצא לי. אבל בואו נחזור ממש לדקה לפרק הקודם שלנו על היילי זגה ועל אישי. היה לנו סקר על מה דעתכם על מה היילי סיפרה, אם זה נכון, כאילו היא באמת ראתה רוח רפאים, או זה היה פרי הדמיון שלה, או משהו אחר. ולהפתעתי, כי באמת חשבתי שבישראל לא כל כך מאמינים ברוחות רפאים, וחשבתי שכולם יצבעו שמה פתאום איזה רוח רפאים היא המציאה את זה או משהו, אז לא, דווקא 50% אמרו שכן, שעל אישי הרוח שלה נשאר במקום ואחר כך עזר להיילי. אבל... נכון. גם 36% עדיין לא מאכזבים אותי ואומרים מה פתאום, זה פרי הדמיון, אין שום רוחות, אז בטוח יש איזשהו הסבר לזה, בטוח יש.
כן.
וקיבלנו הרבה תגובות גם יחסית, ואומרים שכן ביהדות כן מאמינים ברוחות רפאים, וגם פה אני רוצה לציין, כי מישהי כתבה גם שאולי סבתא סיפרה לה, היא ידעה את הסיפור, לא, סבתא לא ידעה, סבתא בכלל הגיעה למקום הרבה הרבה אחרי, וגם המון אנשים שם לא זכרו את זה, זה לא היה כזה משמעותי, ואפילו המדען הזה שגר על יד הפארק, הוא גם לא זכר את הפרטים, הוא ידע שילדה נהרגה שם, אבל שום פרטים לא ידע. אז מה שאני יודעת, מה שקראתי, אז בעצם אף אחד לא זכר בפרטים, בטוח לא איך הילדה נראתה, ובמה הייתה לבושה, ושהיה לה פנס, אז זה ממש קריפי. אבל תודה רבה על כל התגובות.
לגמרי, תודה רבה לכולם.
והיום יש לנו פרק מיוחד, מיוחד, מיוחד.
נכון.
כי אנחנו חוגגות היום.
שנה.
מה חוגגות? שנה.
נכון, הפרק של היום אמור לצאת ב-14 למרץ, וזה היום הולדת שנה של הפודקאסט. וספרי מה יש לנו?
ויש לנו אורחת חמודה שתספר לנו סיפור היום לקראת השנה שלנו. אנחנו כבר מתחילות ללכת, כי בשנה כן הולכים,
נכון? נכון.
דיברנו קצת לפני, אבל אנחנו פשוט גאונות, אז בגלל זה.
נכון. אז לאורחת שלנו קוראים פולינה, וצירוף מקרים פסיכי שפולינה חוגגת יום הולדת ב-15 למרץ. אז נחגוג לה גם לה יום הולדת.
לא, לא אני, לא אני, לא אני, רגע, לא אני. הבת שלי, שנולדה לפני שנה, ב-15 למרץ.
זוכר את השיטה,
מגיע.
זה גם מזל טוב. אז נחגוג לשניהם ביחד.
אבל אשכרה נולדה יום לפני הפודקאסט. הפודקאסט נולד ב-14 והיא נולדה יום למחרת.
אז ב-23 גם, זה עוד יותר פסיכי.
היא ידעה שכדאי להיוולד, כי יהיה פודקאסט מעניין, כן.
כן. אז פולינה היום תספר לנו את הסיפור, היא תתחיל, פולינה אם את רוצה גם תציג את עצמך טיפה, מה שמרגיש לך, ואנחנו מתחילים את הפרק של היום.
טוב, אז היי, אני פולינה, נעים מאוד,
מאזינה
סדרתית סוג מושבעת של הפודקאסט, אמנם בערך חודש, אבל הפקתי כבר את כל הפרקים, הכל. ממש שמחה להיות פה, והפרק של היום האמת יהיה קצת שונה ממה שפאטן ובוז'נה עושות בדרך כלל. מקווה שתאהבו מקסימום, אתם לא מכירים אותי אז לא אכפת לי.
הם יאהבו, הם יאהבו, יש לך,
רגע, רגע, מקסימום נחתוך אותך, מקסימום נחתוך אותך.
בדיוק.
אבל תשמרי את המאזינה שלנו.
לא אשמחתי בכלל. יאללה. אז כפי שאתן יודעות, וגם מדברות על זה מלא, רוב סיפורי ה-True Crime המפורסמים והמדוברים מקורם בעצם בארצות הברית. וזה לא מפתיע והגיוני, כי זה המידע הנגיש ביותר. עכשיו לאחרונה יש גם סיפורים אחרים בגלל האינטרנט והחשיפות שיש, כמו שפאטן מביאה סיפורים מקוריאה ומהמזרח הרחוק, ובוז'נה עם כל התופעות הטבע שלה, החול והאוויר, אני אמרתי לכם, שמעתי הכל, כל דבר. אז בקיצור, היום אנחנו נדבר על המקום שהרבה הרבה הרבה פחות נוצץ וסקסי, וזה ברית המועצות ורוסיה.
לא, זה דווקא מאוד טוב, מאוד טוב, אני אוהבת. שם זה פשע, שם זה פשע אמיתי, לא סתם, כבדה.
בול, בול, הכי פשע. ולשם שינוי, אנחנו נתמקד לא בפשע אחד מסוים, אלא בחיי שוטר, בחיי שוטר פשוט, מעיירה קטנה סובייטית נידחת. אז אני משוכנעת שרוב המאזינים וגם אתן שמעתן לא מעט על מאפיה רוסית, או לפחות משהו מתישהו אי פעם. זהו גוף אכזרי וצעיר יחסית, ממש בגילי ובגיל של פאטן, אנחנו באותו גיל בערך.
נכון.
אז מה קרה שם ברוסיה בשנות ה-90? זה קרה בשנות ה-90, שגרם בעצם להקמת מערך שלם של ארגוני הפשע בין האכזרים בעולם. דמיינו השנייה את שנות ה-90 ברוסיה. ברית המועצות התפרקה, ויחד איתה השתנה גם סדר במדינה. למעשה, רוסיה הפכה לכל דבר שתרצו, אבל סדר זה מה שלא היה בה. ממקום סגור מאחורי מסך הברזל, עם משמעת פנימית גבוהה ורמת פשיעה יחסית נמוכה, רוסיה הפכה למדינת כאוס ופשע. בדומה לקבוצה של מתבגרים ברגע שהמורה יוצא מהכיתה, ואז הם עושים מה שבא להם. אם בתקופה של סובייטים, כל החנויות והמפעלים היו שייכים למדינה, אחרי התפרקות של ברית המועצות התחילו להיווצר עסקים פרטיים. מפעלים עברו לבעלות פרטית, נפתחו המון חנויות והוקמו לא מעט עסקים. בערך כל בן אדם חמישי באותה תקופה הפך לאיש עסקים. מהר מאוד, בכל מקום, התארגנו קבוצות של חבר'ה בעלי כישורים מפוקפקים, כמו שליטה בנשק ויכולת ללכת מכות עד המוות. שעיקר העיסוק של הקבוצות האלה היה לתת פרוטקשן לעסקים מקומיים. לבעלי עסק לא באמת הייתה בחירה או יכולת לסרב להצעות שכאלה, ומי שלא הסכים להיכנס תחת פרוטקשן, לרוב מצא את מותו תוך ימים ספורים, והעסק שלו נלקח באלה אותן קבוצות הפשע. קבוצות האלה הופיעו כמו פטריות אחרי הגשם, בקצב מסחרר. כך למשל, רק בעיר מוסקבה, שמוסקבה היא הבירה של רוסיה, היו יותר מ-20 קבוצות פשע, כשבכל קבוצה היו בין 20 ל-400 חברים. קבוצות אלה החזיקו, כן, זה מלא. קבוצות אלה החזיקו את כל השכונה בעיר ובמחוז, ובלי האישור שלהם אי אפשר היה להתנהל בכלל. פשע מאורגן השפיע לא רק על העסקים ואנשי העסקים, אלא גם על החיים של השכונה כולה. בתכלס, המשטרה לא עמדה בקצב הפעילות של קבוצות הפשע, כך שחלק הניכר של הפשעים נשארו ללא חקירות, כמובן שאף אחד לא קיבל עונש על מה שנעשה. בין הקבוצות היו קונפליקטים רבים, והפתרון לכמעט כל ויכוח היה להעלים את היריב, כלומר, לרוב לרצוח אותו. הנקמה עבור הרצח הייתה גם כן רצח, כך שחלק גדול של הדור שהיו בני 30 עד 55 בשנות ה-90, אוקיי, הגברים המבוגרים, פשוט חדל מלהתקיים. במהלך שנות ה-90, במלחמות בין קבוצות הפשע המאורגן, נהרגו יותר אנשים מאשר במלחמת אפגניסטן, צ'צ'ניה הראשונה וצ'צ'ניה השנייה יחד.
אבל זה גם אנשים לא קשורים לפשע גם נהרגו? או זה רק
כמובן שכן, וכרגע אני מדברת רק על חבר'ה שהיו החברים בקבוצות פשע. אוקיי? עכשיו נעבור גם לדברים קצת. במלחמת אפגניסטן, שערכה 10 שנים, נהרגו כ-14,000 חיילים רוסים. אוקיי? במלחמת צ'צ'ניה הראשונה, גם 14,000 חיילים רוסים, ובצ'צ'ניה השנייה, 4,500 חיילים. בסך הכל, בשלושת המלחמות, נהרגו קצת פחות מ-35,000 איש. לעומת זאת, במהלך שנות ה-90, בוצעו 32,000 רציחות במלחמות של פשע מאורגן בשנה. 32,000 בשנה, כפול עשור של כל השנות ה-90, אנחנו מקבלות 320,000 אנשים שנרצחו רק במלחמות בין הקבוצות, מלחמות הפשע.
נורא.
כמובן שהיו המון קורבנות נוספים, לשאלתך בוז'נה. היו קורבנות נוספים שלא היו קשורים לארגוני הפשע באופן אישי. כך למשל, באמצע שנות ה-90 נרצחו במוסקבה בלבד יותר מ-15,000 זקנים, סבים וסבתות בודדים, כי ארגוני הפשע רצו להשתלט על הדירות שלהם. נדלן במוסקבה במרכז העיר זה כמו דירה בתל אביב ויותר. אז מה שווים החיים של איזו סבא או סבתא? כמובן שהעבדות היו גם בצד השוטרים, שניסו להשליט סדר כלשהו מיוזמתם, או בין הם הכריחו אותם לנסות לעשות שם סדר. וכל שנה נרצחו בין 100 עד 1,000 שוטרים. כלומר, בעשור, אם אנחנו נגזים, נגיד שגם 10,000 שוטרים נרצחו, אבל בטח לזה הפחות, בוא נגיד בין 5,000 ל-7,000, משהו כזה. אז זאת הייתה תקופה מטורפת לחיות בה, ועוד יותר מטורפת להיות בשוטר, לדעתי. אז לתוך התופת הזו נכנס שוטר צעיר, כבן 30, בשם רומן רפיילוביץ', והוא בעצם הגיבור של הפרק שלנו היום, ובסיפור האישי שלו אנחנו נתמקד. רומן נולד ביולי 1960 בעיירה קטנה בשם ז'וקבקה במחוז ברנסק שבברית המועצות. היה בן יחיד למשפחה מאוד קטנה, משפחה יהודית אבל קטנה, ההורים שלו היו ניצולי שואה, מספיקו להתפנות מהעיירה שנייה לפני שהנאצים נכנסו, ככה שגם הרבה מהמשפחה מסביב לא נשאר. אז רומן נולד וגדל כילד טוב, שמח, בריא, חברותי, בלי בעיות התנהגות, ההורים אהבו אותו, הכל היה בסדר בילדות.
זה חשוב לפאטן, כן, טוב שציינת.
אני מסתכלתי עליה, אבל הבנתי שלא מבינים שאני מסתכלת עליה, כן, מסתכלתי עליה דפקתי מבט. הילדות שלה הייתה מה זה סבבה, כמה שזה יכול להיות בברית המועצות בעיירה סופר נידחת, אבל בסדר. והיה מאוד ניכר מאז שהוא היה קטן שיש לה מוח אנליטי. הוא אהב מאוד מתמטיקה, פיזיקה, מדעים מדויקים, אהב לפתור תעלומות, וגם שיחק דמקה ברמה מקצועית. עכשיו פה אני חייבת שנייה לדבר איתכן על דמקה, אוקיי? מלא אנשים מזלזלים בזה, ולי זה כואב באופן אישי, זה פוגע בי באופן אישי. דמקה זה ספורט, אוקיי? כמו ששחמט, שח זה ספורט,
okay.
ככה גם דמקה זה ספורט, אוקיי? Okay? ספורט אמיתי. יש תחרויות, יש מלא סוגים של דמקה, אנשים באים, מתחרים, משתתפים בתחרויות בכל העולם, יש אליפות עולם, אליפות אירופה, אליפות רוסיה, טוב זה הגיוני. אני בעצמי שיחקתי דמקה מלא זמן, וכאילו יש דרגות כזה בספורט, אז זה מאוד חשוב, סבב?
באמת לא ידעתי
על דמקה. כן, דמקה זה
לא... גם אני לא ידעתי על דמקה שהיא כזאת חשובה פה.
לא פה, דווקא זאת הבעיה, לא פה, לא בארץ.
זהו, זה נשמע תמי.
אנשים נקראים מצחוק. יש לי חברה שכל הזמן צוחקת עליי על זה. דניאל, אגב, ששומעת, שגם מקשיבה לפודקאסט. המאזינה המובעת שהביאו אותי בפודקאסט לפה. אז כן. בקיצור, אז הוא גם התעסק בדנקה, ככה שזה דברים שעוזרים לפתור תעלומות וכו וכו וכו. אחרי שרומן, החוקר של הנבלה שלנו, סיים את לימודי התיכון, הוא לא ממש התלבט לגבי המשך חייו. הייתה לו זיקה למדעים מדויקים, כמו שאמרתי, ויחד עם זאת הייתה בעיה קטנטנה, הוא היה יהודי. ויהודי בברית המועצות, בחלק מהמקומות, היו בעצם מוגבלים. מוסדות האקדמיים יכלו לקבל מכסה מסוימת של יהודים. ככה של אם אין לך פרוטקציות וקשרים, אין לך סיכוי, אם אתה יהודי, להתקבל לאוניברסיטה סופר מובילה. אז בעצם לא הייתה לרומן יותר מדי בחירה, ומה שהוא יכל לעשות זה להתקבל לאוניברסיטה בבריאנסק, בעיר הגדולה עצמה, יחסית גדולה, והוא למד, התחיל ללמוד הוראת פיזיקה ומתמטיקה. זה הדבר הכי קרוב למה שהוא יכל. אז החיים שלו היו די דינמיים, הוא השתתף בחיי החברה והצטיין בלימודים, כולם אהבו אותו, קיצור מותק של בחור. זמן קצר אחרי זה הוא הכיר איזו בחורה חתיכה, שקראו לה לריסה, בתוך כלום זמן הוא יוצא לנישואים, התחתנו, הוא היה בן 19, הם כבר התחתנו, אז היה. לא מבינה איך הדבר הזה קורה. אז בשנת 1980 רומן ולריסה התחתנו, ובול 9 חודשים אחרי זה נולד להם הילד, הבן הראשון, הבכור, אלכסי. שזה גם ממש הזוי, כי לדמיין את עצמי בגיל 20 אימא, בלתי. אני לא יודעת איך אנשים עושים את זה. בוא ג'נה, יש לך ילדים באיזה גיל?
אוי, הם גדולים כבר, 20 ו-18.
כן, אבל מתי ילדת? באיזה גיל הפכת לאימא?
בסביבות 30, לא, גם אני לא מתארת לעצמי.
את רואה, כן, גם אני.
אני ב-28 לא מתארת לעצמי.
זה בסדר, פתם, גם אני לא הייתי מתארת אם לא חיים, זה בסדר. קיצר, אז היה, בגיל 20 להפוך לאבא, אימאלה. אז אחרי סיום האוניברסיטה, כשיש לו כבר ילד ואישה, רומן התגייס לצבא הסובייטי. עכשיו, בברית המועצות היה גיוס חובה, אבל בהחלט היה אפשרי לקבל דחיית שירות עד אחרי הלימודים, וזה מה שהוא עשה. הוא שירת ביחידת מודיעין של שריון במשך 2 שנים, ואז נולדה לו גם עוד בת, הספק מטורף, כאילו, לא מבינה, בת שקוראים לה אלכסנדרה, ותוך השירות הצבאי בעצם הוא הבין שהוא רוצה לשנות את הכיוון בחיים שלו, והוא לא רוצה להתעסק במדע, פיזיקה ומתמטיקה או בהוראה, אלא הוא רוצה להיות שוטר. הוא רוצה לשרת במשטרה. יודעת מה עשו להם שם בצבא הסובייטי?
שטיפת מוח.
לגמרי שטיפת מוח. אז ככה, עם שחרורו מהצבא בשנת 1984, רומן התגייס ליחידת חקר קטינים ומשטרת ברית המועצות. לא היה לו ניסיון קודם בבילוש או בעבודה משטרתית בכלל. למעשה הנגיעה הראשונה והיחידה עם המוסדות הרשמיים של רומן הייתה בצבא. אבל בגלל שהיה לו תואר בחינוך, אותה הוראת מתמטיקה ופיזיקה, קיבלו אותו בעצם להיות חוקר צעיר ביחידה לחקר הנוער. ופה אני רוצה לספר על הקייס הראשון להיום. לתחנת משטרה של העיירה הנידחת הזאת בשם דאצ'קובה, הגיעה אישה בשם טטיאנה איבנובה, שם הכי גנרי שבעולם, אם לבחורה בת 14, אלינה איבנובה. טטיאנה רצתה, היא הגיעה בעצם כדי להגיש תלונה, וסיפרה שארבעה בחורים שלמדו עם אלינה בכיתה, איגור, סרגי, דמיטרי וולדימיר, בוצעו בה אונס קבוצתי. כלומר, שארבעתם אנסו אותם, אוקיי? תוך זמן קצר, ארבעת החשודים נעצרו, והחקירה החלה. החשודים ישר הודו שהם קיימו יחסי מין עם הבחורה, ובתור חוקר, התפקיד של רומן היה מאוד מאוד פשוט. הוא היה רק לנסח את כתב אישום ולהעביר אותו הלאה לפרקליטות. אבל לרומן, עם המוח האנליטי שלו, הרבה דברים פשוט לא הסתדרו בתיק הזה. קודם כל, הפרופיל הפסיכולוגי של החשודים. ארבעתם הגיעו ממשפחות ממצב סוציו-אקונומי סביר, ממוצע, ללא בעיות התנהגות קודמות. הבחורים למדו בבית ספר מקומי, וכולם דיברו עליהם דברים טובים. הם לא נהגו לשתות אלכוהול, למרות שזה היה די מכיר. קצת מקובל באותם שנים, גם לא ישנו ולא צריכו סמים. בכללים, העדויות אופי, מדבר על הרבה מתבגרים נורמטיביים ביותר. הדבר השני שלא הסתדר לרומן, אלה תוצאות של הבדיקה הביולוגית. עכשיו, בכל הקייס הזה הייתה ראיה פורנזית אחת מרכזית, וזה התחתונים של אלינה, שהיא לבשה באותו זמן שזה קרה. שהיו שם שאריות של זרע וכתמי דם. אז קודם כל, כמות הזרע שנמצא הייתה מאוד קטנה יחסית לאירוע. וגם התגלה שהזרע היה שייך לגבר אחד בלבד. עכשיו, אני מזכירה שמדובר על שנות ה-90, ועוד בעיירה נידחת בברית המועצות, אז כמובן שעוד לא הייתה אפשרות לבדיקות דנ"א מעמיקות והמדויקות שאנחנו מדברות עליהן היום. בגלל שהדברים לא הסתדרו, רומן החליט לחקור שוב את כל המעורבים בקייס, ולתשאל את העדים ואת כולם בעצמו. לפני זה הוא פשוט קיבל את כל המידע והיה צריך רק לרכז את זה. אז הוא החליט לחזור בעצם ולגבות עדויות מכולם מההתחלה. אז קודם כל תשאל את העדים שראו את אלינה הולכת עם ארבעת הבחורים למרתף של הבניין. זה כזה מקום נהוג להיות בו, לא רק בשביל הדברים האלה, זה כזה ילדים, בני נוער בעצם הולכים, אולי שותים קצת בירה, אולי עושים עוד משהו מטורף יותר. הוא תשאל את אלינה עצמה, את אמא שלה טטיאנה, את אחותה הגדולה של אלינה דריה, וכמובן שוב הוא חקר את ארבעת החשודים. ואחרי החקירה המחודשת, רומן הגיע למסקנה שלא היה שום אונס. הוא הגיע למסקנה בעצם שהחבר'ה קיימו יחסי מין בהסכמה מלאה. במקביל למסקנות שלו הגיעו גם תוצאות של הבדיקות הביולוגיות המעמיקות שרומן דרש שיעשו במיוחד, ומהתוצאות הבדיקה התגלה שהתחתונים היו שייכים בכלל לדריה, האחות הגדולה של אלינה. וכתמי הדם של התחתונים, הם היו של דריה, היה להם סוג דם שונה, וכאילו רק לדריה, היה שם עניין עם סוג דם נדיר, ולדריה היה את ה-4, שזה ה-AB, ובקיצור. אפילו במעבדה הפרימיטיבית של דאצ'קובו הצליחו לעלות על העניין. אז כשרומן המשיך לחפור בתוך הקייס הזה, מסתבר שטטיאנה, האימא, כן, של הבנות, שהייתה אם חד-הורית, במצב סוציו-אקונומי די נמוך, ועבדה בעבודות מזדמנות, ולא דמות הכי חיובית, אז היא גילתה בטעות על מסיבת מין שהייתה לאלינה והבחורים, בטעות היא גילתה על זה, והחליטה בעצם לסחוט את ההורים של ארבעת הבחורים. היא באה אליהם ואמרה, תקשיבו לי טוב, הבנים שלכם שכבו עם הבת שלי, הם בני 14, הם באותה כיתה, זה לא לעניין, או שאתם משלמים לי או שאני הולכת ופותחת את זה. אז למרות שההורים של הבנים רצו להגן עליהם והכל, עדיין מדובר בשנת בערך 85-6, משפחות במצב סוציו-אקונומי סביר הן עדיין עניות, אין להן כסף. המשכורות זה עדיין משכורות סובייטיות של 100 רובל גם, אז לא היה להם איך לשלם, הם סירבו, ואז טטיאנה ניגשה לבעצם לתחנת המשטרה והגישה את התלונה. עכשיו הדברים הסתדרו בצורה הגיונית בראש של רומן, אבל כאיש חינוך, עדיין למד חינוך כמה שנים טובות, ואבא בעצמו, הוא רצה לוודא בצורה מקצועית שאלינה באמת לא עברה התעללות, לא מינית ולא נפשית. הבעיה היא שבשנות ה-80, במקום כה לא מרכזי, לא שלא היו מומחים, פסיכולוגים, משפטנים וכאלה, בכלל לא הייתה שיטה שנהגו בה בחקירות באותם זמנים. אז רומן פנה לאחד הפרופסורים באוניברסיטה שבה הוא למד כמה שנים לפני זה, פסיכולוג מנוסה, שנהג לבצע מבחני כשירות דומים במהלך הקריירה האקדמית שלה. והוא ביקש ממנו בעצם את העזרה, את ההתייעצות ואת האבחון. אז אלינה הסכימה לעבור אבחון ועברה אבחון מקיף על ידי המומחה, והוא קבע באופן חד משמעית שהיא לא עברה התעללות מינית ולא נפשית, והיא קימה את היחסים בהסכמה מלאה, ולמעשה היא בכלל לא מרגישה או חושבת שהיא נאנסה. בגדול, התברר שההתנהגות המינית החלה אצלה עוד בגיל 11, שזה מטורף בפני עצמו, כן, אבל הייתה חלק מחיי היומיום שלה בתקופה הזאת.
כן. וההורים של הבחורים לא אמרו כלום למשטרה, שנגיד איימו אליהם או משהו?
לא, זה לא היה נהוג.
כלום?
גם, תגידות, באותה תקופה גם לקיים יחסי מין ועוד ארבעה בחורים ובחורה, זה לא... גם אם הם לא אשמים, כן. זה עדיין מלא בושה, וזה לא בסדר. אני גם בטוחה שעל ההורים שלהם זה לא היה מקובל. כן. כן. זה גם... לנו היום זה נשמע חשוד אז.
לגמרי.
אז גם ארבעת החשודים עברו אבחון אצל אותו הפסיכולוג, ולפי הממצאים המומחה קבע שבזמן ביצוע יחסים הם לגמרי האמינו שמדובר ביחסי מין בהסכמה. כלומר, גם הם לא חשבו שהם עונסים אותה או משהו. ובסופו של דבר התברר שאלינה אמנם לא הייתה קורבן של אונס קבוצתי, אבל בהחלט הייתה קורבן של הזנחה מצד האמא שלה. ובסופו של דבר הוחלט לשחרר את ארבעת הבחורים, בגלל שנקבע שהם לא ביצעו שום עבירה על החוק. מי שהכי הופתע בקייס הזה היו עורכי הדין של הנאשמים, כי אף אחד לא ציפה שחוקר שאמור לנתח כתב אישום, פשוט ירים את כל הקייס ויסגור אותו. שנים קדימה...
אבל רגע, אני לא מבינה, אז התחתונים היו של האחות הגדולה?
כן. לא גדולה. האחות הגדולה, היא הייתה בת, אם אני לא טועה, או 18 או 20, וסתם יצא, היה חבר, לא היה לה חבר, היא יצאה, עשתה יחסי מין והכל, ופשוט נשארו.
זה אני מבינה, אבל לפולינה לא היו תחתונים?
לאלינה.
אלינה.
סליחה, לא.
לפולינה בטוח לא היו תחתונים כאלה.
גדול.
לא, למה זה קובע? אל תחתכיץ. אז לא, לא, לא היו לה תחתונים כאלה, וגם לא הייתה דרך לדעת בעצם, כי כאילו המשטרה לא יודעת איזה תחתונים שייכים למי. פשוט אמא שיתפה את הבת שלה הגדולה, ואמרה, יאללה, בואי נעשה מזה משהו. זה ברית המועצות, כי הבוז'נה את בטוח יודעת, כי בפולין הדברים היו די דומים
דומים, כן, 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 שנות ה-90, 80 זה היה, כן, כשהקומוניסט נפל אז היו הרבה דברים כאלה. בגיל 11 זה כאילו די נהוג שם, בגיל כזה צעיר, לעשות יחסי מין. כי אני פעם הסתכלתי על התוכנית כזאת ברוסית, והרבה בחורות ממש צעירות היו באות, והן בהיריון, והן לא יודעות מי האבא. אז אני הבנתי שזה די נהוג שם, במיוחד במקומות כאלה, פרובינציות גדולות כזה, ממש רחוקות, שפשוט אין שם מה לעשות, גם שותים, רק שותים ועושים סקס.
האמת שאחת המחשבות הראשונות שעברה לי היום בראש, זה ששתיכן אומרות את כל השמות האלה בכזאת כלילות. אני כאילו לפעמים... בוז'נה אומרת את כל השמות ואני לא יכולה לחזור, היום בכלל שתיכן?
אז אנחנו נמשיך קצת קדימה על ציר הזמן, ומיחידה לחקר הנוער, רומן החוקר שלנו, עובר ליחידת הבילוש באותו מחוז, בבריאנסק. עכשיו, באמצע שנות ה-80, בשיא הקיץ, הרי מה יש ברוסיה? ברוסיה יש ירקות שגדלים, כן, תפוחי אדמה וכאלה, וחיטה, מלא חיטה. אז בקיץ זה הזמן שבעצם קוצרים את החיטה מהשדות, לוקחים את היבול, כן, ואז שולחים אותו לכל מיני מקומות אחרים, הרפובליקות האחרות של ברית המועצות. אז מה שקרה באותו זמן, בקיץ של 87, אני מאוד מקווה שלא טעיתי בשנה, הגיעו לשדות המחוז 39 מסעיות ממדינות בלטיות, ליטא, לטביה, אסטוניה, המדינות הלא ממש שכנות, משום מה הם הגיעו, כדי לעזור לשענע את החיטה שקצרו שם בשדות של המחוז, בלה בלה בלה. אחרי חודש של עבודה, של ההסעות, של החיטה והכל, לפני שחזרו הביתה, הנהגים, של ה-39 מסעיות, החליטו לחגוג את סיום העבודה באופן מסורתי. איך חוגגים? מה האופן המסורתי?
אלכוהול?
יש! חבל, אז הם החליטו לחגוג עם שתיות של וודקה, ברבים. אחרי החגיגות, הנהגים פתאום גילו שאחד החברים של הנהג,
הם חשבו, לא עלו על זה השאר, הם חשבו שהוא פשוט שקע יותר מדי ועכשיו הוא ישן כזה בצד, אבל כשניסו להעיר אותו, הבינו שהוא ללא רוח חיים, כאילו אין אני מדבר. אז כמובן שהם הזיקו משטרה, ורומן בדיוק היה במשמרת, אז הוא יצא. עכשיו, השדות האלה נמצאים באמצע שום מקום, כאילו שום מקום. וכמובן שהרכב היחידי שהיה לתחנת המשטרה היה בדיוק עסוק, כי הבוס הגדול החליט לנסוע לדאצ'ה, לבית נופש שלו ברכב. כן? אולי אני ממציאה, אבל רכב לא היה. היה עסוק, עמוס, תפוס, whatsoever. אז הקמפינג של הנהגים היה על שפת נהר קטן, באמצע שום מקום, ולא היה רכב.
עם המזוודה שלו של החוקר. והגיע לשם עם טרמפים, ואז הלך איזה 2.5 קילומטר ברגל, ככה שהוא הגיע לשם כבר אחרי השקיעה. עוד הערה על מזאפ, גם לא שמעו שם, סבבה? כל פעם שהיה קורה אירוע כזה או אחר, מי שהיה יוצא לשטח ואחראי על לאסוף את הראיות, לתעד הכל, זה החוקר. החוקר יצא בעצם עם צוות של כמה שוטרים זוטרים, אוקיי? אז איך שרומן הגיע לזירת הפשע המשוער, או זירת המוות, הוא התחיל לצלם את המקום, ניגש לגופה, עשה כמה תמונות, הסתכל, והחליט להוריד את החולצה מהגופה, כדי לחפש פצעים או איזה שהן טראומות שנגרמו ולא רואים אותם במבט ראשון. הוא הפך את הגופה לבטן וראה על הגב משהו שנקרא ברוסית כתמי מוות, ואין לי מושג איך קוראים לזה בעברית. כאילו כזה כתמים שמופיעים על הגופה אחרי כשהבן אדם מת. אז הוא ראה על הגופה כתמי מוות בצורה של ציור צמיגים. כאילו ממש ראה את, כאילו את העקבות של הצמיגים. הוא התחיל לצלם את זה, ושניות ספורות אחרי זה, הסימנים נעלמו לגמרי. כלומר, אם הוא לא...
אז בואי נסביר שכתמי מוות זה פשוט כשהבן אדם לא חי, אז אדם כבר לא מסתובב בגוף, אז כל אדם, ולפי הפיזיקה, חוקים של פיזיקה, נופל איכשהו הגוף שוכב. אם הגוף שוכב על הגב, אז כל אדם יורד למטה בכיוון של גב. נכון? אז זה כתמי מוות. או אם הוא יושב, אז כל הדם יורד למטה, אז כתמי דם יהיו על הרגליים או בחלקי למטה של הגוף.
צודקת. אז זהו, בקיצור, הוא הפך אותו, הוא ראה את הכתמים, התחיל לצלם, ואחרי כמה שניות הכתמים האלה נעלמו. אבל הוא הספיק לצלם. עכשיו, נהיה ברור שהנהג הזה מת כתוצאה מדריסה, פחות או יותר, כאילו היו עליו סימנים של הצמיגים. ועכשיו היה צריך להבין מי ובאיזה רכב דרס אותו. העניין הוא, כאילו לא היה שם כלום ושום דבר, רק 39 מסעיות והנהגים, אז כאילו זה מישהו מהם, לא היה שם מישהו במקרה. העניין הוא שבשביל לדעת איזו מהמסעיות דרסה, היה צריך לקחת תביעות מכל צמיג של כל מסעית. כלומר, לדגום יותר מ-200 צמיגים. הטכנולוגיה ללקיחת תביעות הצמיגים, כמובן שגם לא הייתה שם, כאילו כלום לא היה שם, ולא היו גם מומחים שיכלו להגיע ולעזור. ולכן רומן פשוט המציא שיטה בעצמו. הוא בנה מין פלטפורמה כזאת, שעליה מיקמו את המסעית, השיג גלילים של נייר דפוס, גלילים ענקיים כאלה של נייר דפוס, ודיו, ובהצוות שלו עברו מסעית מסעית, כאילו מיקמו את המסעית על הפלטפורמה, צבו את הגלגל, את הצמיג, שמו מתחת לזה נייר, הניעו את המסעית כדי שהגלגל הצמיג ייסע, יעשה סיבוב שלם, וככה הם קיבלו בעצם את הציור של הצמיג.
וואו.
המון עבודה.
אוקיי, עכשיו אנחנו נגיע לשעות. כאילו, גם כאילו השיטה הזאת לא הייתה, זה לא שמישהו אמר לו, לך תעשה ככה, לא, הוא פשוט כזה, אוקיי, אני צריך, אז מה אני אעשה? אז 6 צמיגים פר מסעית, 39 מסעיות, סך הכל 234 דגימות, אני מאוד אוהבת מספרים. בגלל שהנהגים היו אמורים לחזור הביתה לרפובליקות שלהם, כי הרי הם סיימו את העבודה, בגלל זה כל המאומה, הם חגיגו. כל הבדיקה הייתה אמורה להיעשות סופר מהר, מהר ככל הניתן. אז לקח לאומן מהצוות שלו שלוש יממות. כאילו, יום ולילה, יום ולילה. ביום הם עבדו בעזרת השמש, בלילה מהאורות של אותן מסעיות. הדליקו את האורות של כל המסעיות ולקחו את הדגימות. אחרי שהוא אסף את החומר, העבירו אותו למעבדה, הופתעתי, מעבדה הייתה, הופתעתי, אבל אולי זה היה בעצם בעיר הגדולה, אני לא יודעת, לא רוצה לשקר. ושם ישבו בין הציור שראו בתמונה על הגב של הבן אדם שנהרג, לבין העקבות שהם לקחו, ויתרו את המסעית בעצם, הבינו מאיזה מסעית זה ילקח, כאילו איזה מסעית דרסה אותו. אז רומן חזר בחזרה לנהגים והתחיל לדבר איתה, והסתבר שמי שנהג במסעית בזמן הדריסה, זה בכלל לא היה הנהג של אותה המסעית. היה שם הרבה האשמות בדרך, לא אתה לקחת את המסעית, לא אתה לקחת את המסעית. קיצר, מסתבר שאחד הנהגים יצא לחנות בשביל לקנות עוד וודקה על הדרך. לא ידעו אם הוא היה שיקור או לא, אבל יצא לחנות כדי לקנות עוד וודקה, ו... עלה למסעית, הוא פשוט נסע. הקורבן שלנו, הוא השתתף במסיבה, השתכר, והלך לנמנם בצד. הבעיה שלא מספיק בצד. והנהג שעלה למסעית ונסע לחנות, פשוט דרס אותו מבלי לשים לב. הוא אשכרה לא ידע שהוא דרס מישהו. אין שם כבישים בכלל, כלומר, במובן הזה שאנחנו מבינות את הכבישים. אז הכל זה מלא כזה ערים וחורים ובורות, אז כשאתה עולה על איזה משהו, על טל כלשהו או על מישהו, אין לך דרך באמת לדעת. אז ככה שגם הנהג הדורס, לא היה לו שום מושג שהוא דרס מישהו, כאילו את החבר שלו. ולכאורה זה נשמע מקרה טרגי, ומכל הצער שבדבר עדיין הגיוני שהנהג שדרס, נכון? הוא צריך לשאת בעונש כלשהו.
נכון, הריגה לפחות.
על הריגה, בדיוק, גם אני חשבתי, הריגה. אז זהו, שלא ממש. אחרי שכל הסיפור הזה התגלה, רומן הרי היה צריך לנסח את...
תווי אישום.
כמובן. אז הוא התעמק בחוקי התנועה של אותה שנה שהיו קיימים בברית המועצות, ובדק על איזה סעיף בדיוק הנהג הפוגע עבר. כלומר, צריך הרי להאשים אותו לפי סעיף ככה וככה של חוק ככה וככה. כן. אז מסתבר שעל אף אחד מהם. כלומר, באותם שנים, על הנהג הנוסע לא הייתה חובה וגם לא המלצה לוודא שאין שום דבר מתחת למסעית שלו, שהסביבה בטוחה וכאלה, לפני שהוא מתחיל לנסוע. וזאת הסיבה שהוחלט לא להגיש נגד הנהג כתב אישום.
אבל הוא היה שיקור.
לא, אז זהו, שאת זה אף אחד לא יכול להוכיח, כי בזמן אמת לא לקחו את הבדיקות. אז ברגע שאין קייס פה, והוא גם לא עבר על אף סעיף בחוק הקיים, אין על מה להאשים אותו.
אוי ואבוי.
אגב, בעקבות האירוע הזה, הוכנס למערך חוקי התנועה של ברית המועצות, הסעיף שלפיו על הנהג לוודא שהסביבה בטוחה לפני שהוא יוצא לדרך. בעקבות המקרה הזה.
וואו. אפילו לא גרימת מוות ברשלנות.
אז לא היה רשלנות, הוא עשה את העבודה שלו כמו שצריך, עלה על מסעית ונסע.
למה לשים לב אם מישהו ישם בדרך?
אני מבינה שזה לא היה ממש, הוא לא ממש עבר עליו. כנראה שהוא היה באיזה, אני באה לדבר חצי רוסית כבר, באיזה שיח, באיזה שיחון כזה, שלא ממש ראו. הוא היה נסע
ודרסה. בטח היו גם כולם שיקורים שם.
בדוק.
כן.
זה נורא, אבל כאילו זו עובדה. אז זה כדי שקצת יהיה לנו מושג לגבי רומן החוקר, איזה בן שלו. אדם הוא היה ואיזה יקי הוא היה בעבודה שלו, וכמה הוא רצה להגיע לאמת. זה מה שהיה חשוב לו בעצם. ולא משנה אם זה קייס שלא מעניין אף אחד באיזושהי היה סופר נידחת, ולא משנה שהוא הולך נגד הזרם, ולא מאשים את מי שהוא צריך להאשים, ככה הוא היה. אז עם השנים, רומן החוקר עבר בין יחידות משטרה שונות, עד שהגיע לעסוק בתחום הכי הכי חם ברוסיה של שנות ה-90. והתחום הזה הוא...
מאפיה?
פשע מאורגן, מצוין. אז בחזרה לכל הבלגן של שנות ה-90. ארגוני הפשע היו בסיאם, ומפרוטקשן על עסקים מקומיים הם התקדמו לעסקים הרבה יותר רציניים. הם השתלטו על ייבוא וייצוא של סחורות, השפיעו על מקבלי החלטות בדרגים הכי גבוהים במדינה, ומנמנו לא מעט שרים, חברי פרלמנט, פוליטיקאים מקומיים כמובן. כלומר, מי ששלט במדינה הצעירה, אלה היו בעיקר ארגוני הפשע. וכמובן שלא היה ניתן למצוא הזכור לזה היום, אם נעשה בגוגל ונכתוב, בטח שלא נמצא כלום. טוב, זה רוסיה, זה בכלל. ורוב המערכות ברוסיה היו בקריסה בתחילת שנות ה-90. המדינה, בדומה לתינוק שרק נולד, למדה להתנהל בעולם האמיתי, עם כל הטעויות וההתרגשות שבדבר. אז מערכת הבנקים גם לא הייתה בשלה. וזה נתן פתח להמון פשעים בתחום הכלכלה, שהם יהיו סופר אופנתיים בקרב הפשע המאורגן, כאילו ארגוני הפשע המאורגן.
ככה נולדו כל המיליארדרים של רוסיה.
אמת?
דווקא נכון, בשנות האלה, 90, שלא היה כל כך חוק, והיה אפשר למצוא כל מיני חורים בחוק, ולהרוויח המון, ונגיד לגנוב המון.
כן, צודקת, בהחלט. אז לפני העידן המחשבים, התקשורת בין הבנקים הייתה באמצעות טלגרף וטלפון. פאטן, את יודעת מה זה טלגרף?
אני חושבת שכן, זה המכתבים האלה ששולחים.
פאטן, פאטן מושכלת, פאטן מאסטר. מאסטר אוף סיינס.
לא, כי תמיד מאז שסיימתי את התואר ושמתי בפייסבוק את הפוסט הזה של מאסטר אוף סיינס, וכל הזמן מאז יקרות לי, מאסטר אוף סיינס.
בקיצור, אז לפני עידן המחשבים, התקשורת בין הבנקים התנהלה באמצעות טלפון וטלגרף שפאטן המדהימה יודעת מה זה. בוז'נה לא שאלתי, כי אני פשוט סומכת על בוז'נה הזה, כאילו אין מה...
אני יודעת הכל.
יאללה, תרימו אחת לשנייה. סתם.
אז ככה. אז כשהיה צריך לעשות העברת כספים בין הבנקים, הפקידים בבנק המעביר היו ממלאים טופס שנקרא אביזו, ושולחים את הטופס הזה בטלגרף לבנק שלשם נועדה העברה, אוקיי? אני רוצה להעביר לפאטן עכשיו כסף, אני ממלא טופס, שמה עליו חותמת חתימה, טופס נקרא אביזו, אני שולחת אותו בטלגרף, הוא מגיע לפאטן, פאטן כזה, ייי, יש לי מלא כסף. כאילו, מה שעברתי. לא עברתי כסף, עברתי רק טופס. אז ברגע שהבנק המקבל קיבל את האביזו החתום, מבחינתם הם קיבלו את הכסף. וכך, באפריל 1992, לפני שנולדנו, באחד הבנקים במחוז מוסקבה, התקבל אביזו על סך העברה של 200 מיליון רובל. 200 מיליון רובל זה הרבה כסף, אבל לא ממש הרבה. מבנק כלשהו באודסה שבאוקראינה. והעברה נועדה לחברה בשם רטרו סרוויס. בעלי החברה ישר הגיעו לבנק ומשכו את העברה והוציאו כסף מזומן, ורק לאחר חודש בערך התגלה שהאביזו הזה היה מזויף, ושום כסף לא באמת יצא מאודסה למוסקבה, אבל היה כבר מאוחר מדי, כי הכסף יצא מהבנק לידיים הפרטיות. בעקבות ההצלחה המסחררת של הפעולה, ובגלל שזו הייתה הדרך היחידה בעצם להעברת כספים, המבצעים האלה המשיכו, ותוך פחות משנה נגנבו בדרך הזאת יותר מ-3.2 מיליארד רובל, שזה שווה ערך ליותר מ-20 מיליון דולר בכסף של היום. כסף
שפשוט... חבל שאי אפשר ככה היום.
נכון, גם אני חושבת. אז זהו, בהתחלה הקייס היה בידי השוטרים המקומיים במחוז מוסקבה, אבל כשהתברר גודל האירוע, הוחלט להקים צוות חקירה ענק שכלל יותר מ-200 חוקרים ו-500 שוטרים מכל רחבי רוסיה, כשחלקם היו ממחוז בריאנסק. ורומן החוקר שלנו עמד בעצם בראש צוות החקירה בבריאנסק, בתור חוקר מנוסה כבר ובעל יכולות חשיבה אנליטיות גבוהות, זה באמת היה ככה. פיצח ופענח ופיצח ופענח, אז אמרו לו, אוקיי, כפרה, חביבי, זה בשבילך. לצוות החקירה היה ברור שהכסף עובר בין אינספור חברות קש, חברות לגיטימיות לכאורה, כשבפועל עוסקות בהלבנת און. הפשע היה מתוכנן ברמה כה גבוהה שלחוקרים לא היה קצה חוט במשך שנה. הם הצליחו לעקוב אחר העברת הכספים במספר חברות, אבל אז נעלמו העקבות של הכסף. החברות שדרכן עבר הכסף היו פרוסות בכל רחבי רוסיה, וזו הסיבה בעצם שהצוות החקירה שהוקם היה כל כך מגוון, כי הם ניסו, בכל מקום שהם ראו חברה שקשורה, שם הם ניסו למשוך קצת מידע. אחרי יותר משנה של חיפושים, דווקא הצוות של רומן עלה על הליד שבסופו של דבר הביא לפתרון של הקייס. החוקרים גילו שלמשרד ממשלתי מסוים של מחוז בריאנסק עבר סכום כסף חריג וגבוה מאוד, והעברה הייתה ממקור לא ברור ולא מקובל. כשהחוקרים התחילו קצת להתעמק במי נגד מי בעניין הזה, התגלה שאחד העובדים הבכירים במשרד הזה הוא היה בעצם קרוב משפחה של חבר חשוב בארגון הפשע המוסקבאי. ומשם הכל התגלגל.
כן.
כמו קצה חוץ כזה.
הקצה חוץ שהיו צריכים. ממש.
כן. אז מה קרה? מי זה היה? מה בימו? אז היה לנו בחור בשם ניקולאי, או איפה את עכשיו את תארגי אותי, עכשיו זה הקטע של השמות. ושמות משפחה.
אני מוכנה.
אני ניסיתי לעשות את זה כמה שיותר זה, קצרתי שמות במשפחה, אבל אין מה לעשות, סוב. אז ניקולאי קוסטוצ'קוב, יליד אוקראינה.
ניקולאי קוסטוצ'קוב?
כן. לא צוחקת.
ניקולאי קוסטוצ'קוב. יפה פעתם, יפה.
ברור.
אז כרק סמיינס, אמרתי.
אז ניקולאי קוסטוצ'קוב, יליד אוקראינה, הגיע למוסקבה מעיר חרקוב שבאוקראינה בשנת 1991. הוא רצה להתקבל לאוניברסיטה כלכלית מובילה במוסקבה, אבל לא הצליח. הוא לא היה יהודי, הוא סתם לא הצליח. ניקולאי היה בחור חכם ונבון, והוא לא ממש התבאס מזה שהוא לא התקבל ונכשל, והחליט שמעכשיו הוא יהיה איש עסקים. אז מה שהוא עשה, הוא התמקם במוסקבה ופתח ליין של מסיבות בשם סטודיו אליאנס, וארגן מסיבות מטורפות ברחבי מוסקבה, זה היה שם דבר. כפי שהספקנו ללמוד כבר, שום עסק, אבל שום עסק, לא יכול היה להתקיים בלי הפרוטקשן.
נכון.
בלי הפרוטקשן של ארגוני הפשע. וכך גם קוסטוצ'קוב הצעיר מצא את עצמו תחת החסות של ארגון הפשע בשם פושקינסקי. אל
תנסי.
פשוט, מה שקרה, הם קיבלו את השמות שלהם לפי השכונות שבהם הם היו. כי הרי בכל שכונה כמעט היה את ארגון פשע, אז יש במחוז מוסקבה שכונה שנקראת פושקינה, כאילו בשם פושקינה סופר. אז הארגון פשע הזה הם נקראו פושקינסקי, כי הם פשוט היו משם, מהאזור הזה. אם הוא רק היה יודע שבשמו יקראו לארגון פשע. ממש. אז בראש פושקינסקי עמדו אז אחים תאומים, אנטולי וסרגי סוקולוב, בני 31. בול בגיל של רומן. כולם בני 31 זה אני ועוד שנה, והם בראש ארגון פשע, ואיפה אני? יושבת במעבדה כל היום. מה עשיתי? לא נכון.
עושה תואר שלישי, מה את ממיתה מעצמך?
ממש. אז בקיצור, האחים סוקולוב עשו היכרות בין ניקולאי שלנו למספר אנשי עסקים מהתחומים האפורים של העסקים, ועוד כמה בכירים בארגון הפשע. אז אנשים החשובים, עכשיו אתם תיזהרי, הקופיוס באשף, אוקיי? סרגי גרשקוב ודוד שוסטר, שזה קל. עכשיו, הקופיוס באשף היה חלק מארגון הפשע, סרגי גרשקוב היה איש עסקים לכאורה לגיטימי, ודוד שוסטר היה בחור נחמד, והוא היה קצת ברשימת הדירושים של FBI, בגלל עסקי המרמה שביצע בארצות הברית. אז חבורה של אנשים חכמים, חבורה של אנשים חכמים בלשון המועטה אפילו, המצאה תוכנית מושלמת לגניבת סכומי עתק ממערכת הבנקים הרוסית. הם החליטו שבשביל להוציא לפועל את התוכנית, יש צורך לפתוח הרבה חברות קאש, ומספר חברות לגיטימיות גם, והפנים של החברות החדשות היו צריכות להיות לא מוכרות, כך שאנשי עסקים ידועים או ראשי ארגון פשע פחות התאימו לתפקיד. אז הם בעצם בחרו בניקולאי כראש העסק הרשמי, הפנים של כל העניין הזה. והחברה פתחה מספר חברות ברוסיה, אירופה וארצות הברית. אחרי המבצע הראשון, שבו הם הצליחו לגנוב 200 מיליון רובל, אותו המבצע שבו סיפרתי על הוויזו ואיך זה עובד בכלל, החברה הצליחה לגנוב עוד כ-3 מיליארד. כאשר חלק מהכסף הושקע בחברות לגיטימיות, כמו מלון אוקראינה המפואר במוסקווה, היה כזה, אני לא יודעת אם עדיין הוא נקרא אוקראינה, לא נראה לי, חברת אופנה של מעצב רוסי אגדי ולנטין יודשקין, אני לא יודעת בז'נה אם את מכירה, אבל מעצב, כן, הוא נפטר לאחרונה, אבל זה כאילו המעצב הרוסי הכי ידוע והכי מפורסם, אז גם בחברה שלו הם השקיעו. תיאטרון שנקרא אמריקה הרוסית, זה תיאטרון של שחקנים רוסים שגרים בארצות הברית, גם משהו מאוד ידוע בעצם אלה שגרים בארצות הברית והם דוברי רוסית. ואיך לא, חלק מהכסף הם כמובן השקיעו גם במפעל למשקאות חריפים, רוסיה, אל תשכחו, לא משנה, מודרניזציה, התקדמות, אבל ועוד כזה ועוד. וחלק מהכסף זלג כמובן גם לצ'צ'ניה. הייתה שם מלחמה, ולארגוני פשע היו דעות משלהם בנושא, במי צריך לתמוך, במי פחות צריך לתמוך, והם די היו הספונסורים של המלחמה הזאת בהרבה מובנים. אבל כל מה שתיארתי עכשיו, זה היה ממש קצת מהכסף. רוב הכסף שהם גנבו מתוך ה-20 מיליון דולר האלה, הוא עבר לחול. מר לדולרים, הוא עבר לחול, לחברות שהיו בבעלות של ניקולאי קוסטוצ'קוב, ואימא שלו. ובעצם, רק בזכות זה, ניקולאי עצמו נשאר בחיים. כי מלכתחילה, האחים סוקולוב, אותם ראשי ארגון הפשיעה, תכננו להשתמש בו בתור פנים, בשביל למשוך את הכסף, בשביל העברות, ואז לחסל אותו. כי הוא היה עד מיותר, כאילו בחור בן 18, כן? הוא בא להתקבל לאוניברסיטה, הוא בן 18, הוא לא...
ניקולאי מסכן, מה הוא בסך הכל עשה? עסק מצליח?
כאילו כן. אז חלק לא קטן מהכסף, עבר גם לחברת פרנפיל הצרפתית. זאת חברה בבעלות של מרינה גרשקובה, שהיא אשתו של סרגי גרשקוב, שהוא אחד מהמקימים של כל התוכנית הזאת, האיש עסקים הלגיטימי לכאורה. בכסף הזה, חברת פרנפיל הצרפתית קנתה במקסיקה המון אופרות סבון שהעבירה לחברת שידור הרוסית אסטנקינה. ואלה היו אופרות סבון הראשונות ששודרו עבר בטלוויזיה הרוסית. אוקיי? כל המדינה פעם ראשונה בחיים שלהן ראתה את אופרות סבון, את כל עבדה, קיצר לא משנה, קיצר הסדרה על איזושהי אישה בשם זאורה, וכל האופרות סבון וכל הדברים שכאילו, באתי להגיד גדלנו עליהם פחות, אבל כל הדברים האלה זה היה מהכסף הזה.
אבל זה היה המון המון כסף, באמת זה כל כך הצליח, הבנקים לא, כאילו איכשהו לא שמו לב שגונבים להם?
לא, אז כל זה קרה תוך פחות משנה, כאילו, אני גם מגיעה לזה עוד מעט, אבל כל זה קרה תוך פחות משנה.
הם גם נשמעים בכל מקום, בכל תחום שאת חושבת עליו, הם שם. תרבות, מלחמה, פוליטיקה, הכל, ממש.
כן.
אז זהו, אז אופרות סבון היו בכל בית ברוסיה, וכולם ראו אותם, אני ראיתי אותם, כאילו, קצת יותר מאוחר, כי בזמן הזה עוד לא נולדתי כל כך, אבל כן. אז ככה שכל העם הרוסי בעצם השתתף בהלבנת הכסף הגנוב, כולם ראו את זה.
בדיוק, בדיוק, כל העם הרוסי השתתף. יופי, זה גאוני.
נכון? אז זהו, אז הם היו גם קצת רובין הודים, כי חלק מהכסף הגנוב, הם שלחו אותו איך קוראים לזה? לתרומות. charity? לתרומות.
יופי.
כן, צריך.
משהו חד חיובי.
למה לא? חמודים בסך הכל.
בדרך כלל על זה לא משלמים מס, אז זה גם משתלב.
כמובן, זה הכל בשביל הלבנת הון, ברור. אז בסוף שנת 1993, כל הסכמה הזאת התגלתה. ניקולאי ומספר מעורבים נוספים בקייס ניסו לברוח מרוסיה, אבל לא הצליחו. הצליחו לעצור את רובם. החקירות היו קשות, וחברי הצוות הזה לא הסכימו לשתף פעולה, בטח ובטח שאף אחד לא בא להפליל את ראשי ארגון הפשע, כאילו בור. האחים סוקולוב. בזמן המעצר התגלה לניקולאי שבתוכנית האחים היה לרצוח אותו, הדבר שדיברנו עליו מקודם. אז ניקולאי החליט להקדים את התרופה למכה, והזמין בעצמו את הרצח של סרגי סוקולוב. כאילו, הזמין קילר שיבוא וירצח אותו. הוא בחיים לא הואשם בזה, כן? אני חייבת להגיד את זה, אם פתאום ניקולאי מקשיב לי כרגע, כן? הוא לא הואשם בזה באופן רשמי, ולא שום דבר, אבל אלה השמועות והדיבורים ש...
כן, רק שמועות, שיהיה ברור, שיהיה ברור לכולם. אנחנו לא מאשמים עוד פה אף אחד.
חס וחלילה. וכמה חודשים אחרי זה, נכון, הם היו אחים תאומים, אז הסרגי הרג אותו הרוצח, באתי להגיד הסדרתי, השכיר, לא הסדרתי, אולי גם הסדרתי, אני לא יודעת, כנראה הוא מתפרנס מזה.
עבור להניח.
בקיצור, כן, סרגי רצח הקילר, הרוצח השכיר, וכמה חודשים אחרי זה, האח שלו, התאום אנטולי, מת ממנת יתר של סמים. עכשיו, לגבי המוות של אנטולי, זה גם מאוד שנוי במחלוקת, כי אנטולי היה כבר הרבה זמן אחרי שהוא נגמל. הוא גם קצת הלך הצידה מכל הענייני הפשיעה, והוא לקח מאוד קשה את המוות של האח שלו התאום, וניסה לחקור מי שלח את הקילר, מה מימו, ופשוט כמה חודשים אחרי זה הוא הגיע למפגש עם חברי הקבוצה של פושקינסקי, ואומרים שמישהו נתן לו מהסמים, הוא לא יכל לעמוד בפיתוי, למרות שהיה לו אסור, כי הוא עבר איזושהי פרוצדורה שאחרי האסור לקחת סמים. הוא לקח ובעצם בגלל זה הוא מת, אבל הקונספירציה הידועה והדעה הרווחת היא שהוא לא מת לבד, שגם לא עזרו. אז החקירה עצמה של כל הדבר הזה לקחה 3 שנים, בין 1992 ל-1995, כשהמשפט עצמו נערך רק בשנת 1997. Okay? היו שם 113 ספרים, כאילו ברגע שמעבירים את הקייס לבית משפט, ברוסיה לפחות, כן? יש, זה נקרא ספרים של הקייס. אז היו יותר מ-113 ספרים שתיארו את הפשעים שנעשו במסגרת הדבר הזה, כן? לא מדברת עכשיו על פושקינסקי בכללי ועל הרציחות ועל הגנבות ועל הדירות, לא, רק זה. 113 ספרים שתיארו את העניין, כאילו פסיכי. אם נדבר תכלס, לא היה פה happy end, אוקיי? מי שעמד בראש העסק לא קיבל עונש ראוי בכלל. האחים סוקולוב מתו, ושניים האחרים עזבו את גבולות רוסיה, אחד מסתתר עד היום בפריז, השני לא ידוע לגביו, וכל הנאשמים, כל מי שתפסו אותם, שזה ניקולאי ועוד מספר חיילים פשוטים, הם כן הואשמו בעונה ומרמה. הם בשום שלב של החקירה לא הודו באשמה. אמרו שאין להם שום מושג לגבי הוויזו המזויפים או תהליך כלשהו שקרה שם אולי. הם קיבלו גזר דין שהוא בדיחה, שנים בודדות בכלא, ככה שלמעשה כולם חוץ מניקולאי, הם היו 5 או 6 כולל אותו, אז 5 השתחררו כבר בבית משפט, כי העונש שהם קיבלו, הם כבר ריצו אותו עד שחיכו לבית משפט, כן? כי אמרנו שזה לא ככה הרבה זמן. אז הם אשכרה השתחררו פשוט מהבית משפט, וניקולאי הוא היחיד שנכנס לכלא, והוא קיבל מאסר מאוד ארוך של 5 חודשים. כי את השאר הוא ישב כבר לפני זה, כן? אז הוא נשאר לו לשבת 5 חודשים בכלא כדי לשים וי, כי כאילו חבל, ג'יוד אתה כל כך הרבה זמן כבר מאחורי הסורגים, אז לפחות שתהיה בכלא, כאילו, חבל, חוויה.
רק שלא יצא אסיר למופות ב5 חודשים.
משהו כזה. מבחינת הכסף, הכסף האבוד וזה, רובו הותר והוחזר לרשויות, וזו בעצם
באמת? אז זה חזש, בדרך כלל לא יודעים איפה הכסף. הם יוצאים מכלא ומאוד עשירים וחיים בכיף עד סוף החיים.
אז זהו, שפה הייתה נקודת אור ממש צד החוקרים, כי גם, שוב, עיקר העבודה הייתה על הצוות של רומן, שהם גם הצליחו לחבר בין הקוסטוצ'קוב לבין אותו חבר, לבין אותו עובד במשרד הממשלתי, ומשם הכל התגלגל, ואז הם גם עשו את הכישורים עם החשבונות בחול. הם יתרו מה שלו ומה של אמא שלו, וכי עשו עבודת בילוש ממש, ממש כמו קומבינציה בשחמט, בדמקה. אז ככה בעצם נגמר הקייס, ואם נחזור שנייה לרומן, אז מאז הפריצה בקייס, רומן והצוות שלו, מאז שהם מצאו בעצם את הקשר בין קוסטוצ'קוב לבין האיש שעבד במשרד הממשלתי, רומן והצוות שלו הועברו למוסקבה והמשיכו לנהל את החקירה משם בין השנים 93 ל-95. ואחרי ההצלחה המסחרת שהיה שם בקייס הסופר חם והמתוקשר הזה, כמובן שהציעו לרומן לעבור למוסקבה באופן קבוע, אבל בגלל לוצאי משפחה הוא סירב להצעה וחזר לבריאנסק, לאותה עיר שממנה הוא הגיע לאחרונה. שם המשיך בתור סגן ראש היחידה לחקר פשע מאורגן. התעסק בעוד כמה קייסים, עד שיצא לפנסיה בשנת 2000, בגיל 40, כן? פנסיה משטרתית. כן.
חבל שהוא לא עבר למוסקבה.
נדבר על זה. גם פה הקריירה שלו לא הסתיימה, הוא המשיך לעוד 11 שנה כראש מחלקת חקירות במשרד המשפטים של מחוז בריאנסק, ובשנת 2012 הוא יצא לפנסיה בפעם השנייה, פנסיונר פעמיים בגיל 52. מאז הוא עבד כעורך דין, כי שכחתי לציין, אבל תוך כדי כל הכיף והכסים והפשע המאורגן, הוא גם עשה 2 תארים במשפטים ועריכת דין, אז וואו. ברגע שהוא יצא לשתי פנסיות הוא גם היה עורך דין. מגיל מאוד צעיר, בערך 30, הוא סבל מלחץ דם גבוה, ובעצם בנובמבר 2017 היה לו מה שנקרא DVT, Deep Vein Thrombosis, כריש דם שחסם לו עורק, סליחה, שחסם לו את הווריד ברגל, הוא התאשפז לעבור ניתוח, במהלך הניתוח חלק מהכריש התנתק, הגיע למוח, עשה שבץ, ובעצם רומן נפטר תוך מספר שעות, כשהיה רק בן 57 במותו. כן, אז רומן רפאילוביץ', החוקר האגדי, הוא בעצם אבא שלי.
או, לא אמרת את זה מהתחלה.
כן, אז הוא אבא שלי, ובעיניי הוא גיבור אמיתי. הוא היה בורג קטן במערכת, חוקר נוער בעיירה נידחת. תמיד היה לו חשוב להגיע לאמת בכל מחיר. אחד שלא פחד להרוס תיאוריות שהתאימו לכולם, אבל בפועל לא היה בהם שום גרעין של אמת. בזכות הנחישות, החוכמה והרצון התמידי ללמוד ולהשתפר, לילד מכפר שכוח אל. הגיע לאן שהוא הגיע, והשאיר חותם בלתי נשכח בתולדות משטרת ברית המועצות ורוסיה. מצד אחד, אבא היה לגמרי סוס עבודה. אפשר להגיד שהעבודה וחקר האמת היו הדבר הכי חשוב בחייו. נולדתי בשנת 94, בדיוק כשאבא היה באמצע החקירות במוסקבה. והוא לא חזר הביתה עד שלא סיים את הקייס. כאילו. הדיבור בבית היה שהוא ילד אותי דרך הטלפון. כזה.
כמה היית כשאבא נפטר?
תכף אני אגיע לזה, בת 23. מצד שני, הוא היה אבא אוהב מאוד. לא נמצא הרבה, תמיד היה בעבודה, אבל כשכן היה שם נתן הרגשה הכי טובה שילדה רק יכולה לקבל מאבא שלו. אבא לא סיפר לי שום דבר על העבודה שלו. אף פעם. בתור ילדה סקרנית ידעתי שהוא איש משטרה, יותר מאוחר ידעתי שהוא גם עובד במשרד המשפטים, אבל בחיים לא העליתי על דעתי שמה שאני רואה בסדרות של הטרוק ריים הרוסיות, זה בעצם החיי היומיום של אבא שלי. אי שם בתחילת 2017, כבר הייתי בתואר השני, בטכניון, קיבלתי מייל מאבא. התכתבנו בין היתר גם במיילים. ובמייל היה לינק לכתבה. לכבוד יום הבלש הרוסי, שקר כלשהו. פתחתי בלי יותר מדי עניין, וראיתי שבכתבה מראיינים את אבא, ואבא מספר על כמה קייסים שהוביל במהלך הקריירה שלו. נשארתי עמומה, כי זה פשוט לא הגיוני שאני אדם בוגר, פולינה חכמה, וכאילו יודעת הכל, וכזאת בוגרת לגילה, בת 23, אז הייתי מגלה דברים כל כך מעניינים וחשובים על אבא שלי מכתבה בעיתון מקומי של מחוז בריאנסק, כאילו לא הגיוני. אני זוכרת את עצמי, כותבת לאבא במייל חוזר, שאני בשוק שמעולם לא דיברנו על זה ושיש כל כך הרבה דברים שהוא לא סיפר לי. אבא ענה לי במייל קצר, הוא כתב לי, יש לנו עוד מספיק זמן לתקן את זה. כאמור, זו התכתבות מאפריל 2017, ובנובמבר של אותה השנה הוא נפטר בפתאומיות, ככה שלא באמת יצא לנו לדבר על הכל, כמו שהוא הבטיח. שנתיים אחרי שהוא נפטר, יצרה איתי קשר אחת החברות שלו לעבודה, וסיפרה לי שבמסגרת חגיגות 90 שנות להקמת מערך החקירות ברוסיה, משרד הביטחון הוציא ספר, ובתוכו היסטוריה של הקמת המערך ותיאור של דמויות מפתח לאורך כל 90 השנים של המשטרה. אחד הפרקים בספר הזה הוקדש לאבא שלי. זה פרק קצר, בערך 10 עמודים, מלא בתמונות וסיפורים עליו, והכותרת של הפרק הייתה רומן רפאילוביץ', האיש והאגדה. הספר הזה הוא בעצם המקור היחיד שיש לי, שמספר על מה אבא שלי עשה במהלך חייו. ואני כל כך מתבאסת שלא יצא לנו לדבר בארבע עיניים, ולי לא יצא לשמוע ממנו על כל ההרפתקאות שעבר. אבל מצד שני, אני ממש ממש שמחה ומתרגשת לספר את הסיפור שלו כאן, בפודקאסט שאני כל כך אוהבת איתכן. ואני מאוד מקווה שזה עניין מישהו, והיה נחמד למישהו לשמוע על, לשם שינוי, לא על איזה רוצח סופר אכזרי או פושע מתוחכם, אלא על איש פשוט, כמוני, כמוכם.
וואי, את יכולה להיות ממש גאה בו. וואו, איזה סיפור.
יש לי צמרמורת.
זהו שילדים לא כל כך מתעניינים, גם עם סבא, סבתא, לשאול אותם מה הם עברו בחיים, ואחר כך כשהם הולכים לעולמם, זה כבר מאוחר מדי. אבל כשאנחנו צעירים, זה כאילו כזה פחות, אפילו שהם מספרים, אז פחות מעניין, נכון? כאילו, מה יש את זה? ופתאום... האמת שזה
ממש מעניין, אבל הוא היה בונקר, הוא לא סיפר כלום, אף פעם.
כן.
אולי אסור היה לו. הוא גר, הוא עבר לישראל, או איפה הוא נפטר? הוא נפטר ברוסיה. יו, איזה אבא את יכולה להיות ממש גאה בו. ממש אבא. כן, זה לא פשוט.
תודה רבה, האמת שהיה ממש מעניין.
כן, וזה גם לא פשוט בשנות האלה, 80-90, להיות עוד בלש ולהיות בחיים, שאף אחד לא הרג אותו, טפו 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 באמצע. כי זה באמת היה שם מערב הפרוע בזמנים האלה. לא שעכשיו זה יותר טוב, אולי קצת, לא יודעת, אבל...
לא, עכשיו זה בכלל חושך מה שקורה שם, אבל כן.
בדיוק, בדיוק.
לא, זו הייתה תקופה משוגעת, לבחור ביוזמתך, כשאתה יכול להיות כל דבר, אתה כל כך חכם, אתה יכול להיות פיזיקאי, מתמטיקאי, אתה יכול לנסוע לעשות קריירה אקדמית, מה שאתה רוצה. אתה כאילו מתחרה בדם, אני יודעת שזה מצחיק רצח, אבל זה כאילו מקצוע. מקבלים, כאילו אבא שלי היה, ואני גם, כאילו, התאמנתי בזה, והייתי טובה בזה, והייתי סגנית אלופת רוסיה, ואלופת ישראל, וכאילו, מרוויחים על זה כסף. לא שאפשר להתקיים מזה ממש 100%, אבל מרוויחים על זה כסף, כן? אפשר להתמקד בכל דבר. והוא החליט ללכת על זה, זה כאילו עבודה שהייתה סכנת חיים ממשית בכל יום מחדש.
כן, 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 זה מה שאני אומרת, זה ממש בזמן, בזמנם. נורא.
כן, לא, אבל גם שהוא החליט לפתוח, גם הוא כאילו החליט לחשוב מחוץ לקופסה, הוא בתכלס במלא מקרים יכל פשוט לכתוב כתב אישום, ולסגור את העניין. הוא לא היה צריך להתאמץ יותר מדי, אבל הוא לא הסכים. הוא כאילו רצה לדעת מה באמת קרה שם, הוא רצה לפתור את העלומות. הוא לא סתם רצה לסגור איזה תיק ולשים אותו על המדף, כמו שלצערי קורה המון, ברוב, כאילו במלא קייסים שאנחנו מספרות פה. אם השוטרים היו עושה עבודה טיפה יותר טובה, הקייסים היו יכולים להיפטר הרבה יותר טוב, והמשפחות היו יכולים לקבל את התשובות שלהם. אז הוא באמת, כאילו, גם חשב מחוץ לקופסה, גם כאילו ניסה לפתור
גם
הכל.
היה לו גם אומץ.
כן. בדיוק.
גם היה לו אומץ בזמנים האלה, בזמנים אחרי קומונה, זה היה שם ממש לא בטוח. אז עדיף היה לשבת בשקט ולא לצאת מהמסגרת, והוא כן יצא. כל הכבוד, את ממש יכולה להיות גאה בו.
לגמרי יש לך במה להתגאות, וגם זה עשה לי צמרמורת גם. את חייבת לשתף אותנו בקישור לכתבה, אם עדיין יש לך.
נכון, נכון, חייבת. אבל זה ברוסית בטח.
זה ברוסית, כן, זה ברוסית.
אבל היום אפשר לעשות גוגל, די. היום אפשר לעשות טרנסלייט. 2024.
תגידי עוד פעם איך קראו לאבא שלך?
רומת
רפיילוביץ'.
וואי, איזה סיפור מדהים. גם כאילו פעם אחת בפודקאסט הזה אנחנו שומעות על גיבור ולא על רוצח אכזרי וטיפת אנושות אין שם. כאילו פעם אחת זה סיפור כזה שגורם לך כזה. יש אנשים טובים בעולם. לא רק אנשים רעים.
בדיוק, בדיוק. וגם פעם ראשונה שאנחנו מדברות בפודקאסט בזכות פולינה על מאפיות, כי לא נגענו עדיין בזה. נכון?
גם האמת שהפרק הזה העלה לגמרי מלא נקודות שאנחנו עדיין כאילו חוות אותם. כאילו פשע עדיין מתנהל בעולם. כאילו אנחנו, אני נגיד בתור בחורה שבאה מהחברה הערבית בכלל, כאילו אנחנו חווים את זה ביום יום. זה כאילו 2024, מדינת ישראל שהיא מדינה מאוד מפותחת, אבל עדיין יש את זה. כאילו זה מטורף. הקייסים שהבאת נגעו בהרבה נקודות שעדיין יש היום, גם בהיסטוריה של היהודים בברית המועצות, כמה היה להם קשה. כאילו כמה היה להם קשה להתקדם ולעשות קריירה ו לקבל את המינימום זכויות שמגיע להם, אבל הוא הצליח.
כל כך הרבה שנים בדיוק. אחרי מלחמה, ועדיין הוא לא יכול היה לבחור מה שבא לו ללמוד, מה זה, כאילו, זה לא יאומן.
בדיוק.
נכון?
בדיוק.
כי עוד כאילו לפני מלחמה, הרבה... אני כן הייתי מאמינה. וואו, ממש, ממש, סיפור מדהים, בן אדם מדהים. את ממש זכית.
ויש לך לגמרי. יש לך, כאילו, באמת במה להתגאות. ואנחנו רוצות להודות לך שבכלל החלטת לשתף אותנו בסיפור שלו.
נכון, נכון. ממש תודה.
לא, אני כל כך מתרגשת. ממש ממש תודה לכם שנתתם לזה במה, ולא יודעת, זה כאילו, אני ממש ממש גאה בו, ואני חושבת שהוא היה כאילו סופרמן, הוא היה באמת בן אדם מטורף, וכמות הדברים שהוא עשה והם לא ידועים והם מצונזרים כרגע ואין אותם בגישה ישירה, אני יודעת שיש מלא כאלה. כאילו למעשה הוא אף פעם לא ביקר בישראל. לאבא שלי, כן, להורים שלנו, במשפחה שלנו, אוקיי? אנחנו שלושה ילדים, יש את אחי הגדול, אלכסי, שנולד בשנת 1980, יש את אחותי, שלי, שהיא נולדה ב-84, ויש אותי, אני בת זיכונים, נולדתי ב-94, okay? כשאבא היה במוסקו. וכל אחד מאיתנו התחתן פה. כאילו, אחותי קודם, ואז אחי, ואז אני. אבא לא היה בחתונות. לאחותי יש 5 ילדים, 5 בנות. לי יש, טוב, לי לא היה ילדים, אז לאחי יש גם בת. הוא לא היה בישראל, הוא לא ראה בלייב את הנכדות שלו. הוא לא כאילו, אף פעם לא. ידענו שאסור לו, ידענו שהוא חתם על איזה שהם מסמכים שקשורים לצבא, שאסור לו לצאת מרוסיה ואסור לו להיכנס לישראל, כי אנחנו לא בדיוק ביחסים מי יודע מה עם רוסיה כל השנים האלה, למרות שכאילו אפשר לנסוע ולטייל חופשי, אבל עדיין אנשים שקשורים יותר למידע רגיש במדינה, הם לא. אז כאילו, ויתר על כל כך הרבה, וזה קשה להגיד שהוא כאילו העדיף את העבודה על פנינו, שהוא לא אהב אותנו, אבל אהב את העבודה, לא, הוא שמר עלינו, הוא דאג לנו ואהב אותנו, אבל העבודה והרצון שלו, הכמיהה הזאת לאמת, לצדק, זה פשוט לא...
לצדק, כן, כן. היו לו חשוב צדק כנראה, שיצא לאור. כל הכבוד לו. כן, ככה חשבתי נשאר שבטח הוא לא היה יכול לבוא לארץ, כי בגלל העבודה שלו.
את צריכה גם לחשוב מצד שני, שגם אם לא יצא לכם לראות אותו, תחשבי גם כמה משפחות וגם כמה ילדים ניצלו, כאילו, בזכות העבודה שלו. אז יש תמיד שני צדדים למטבע. אבל נשמע שהוא גם היה גם איש מקצוע, כאילו, גם מקצוען וגם אבא טוב, אז כאילו בכלל.
כן, הרבה דברים יודעים להעריך בדיעבד ואחרי זה. כאילו, שוב, לי לא היה שום מושג בכלל שאבא הוא משהו, כאילו שהוא שם דבר. בעצם למעשה עד לפני כלום, כמה 5 שנים? 4 ועוד 3, 7. 7 שנים? לא היה מושג בכלל שמה שאבא עשה זה לא רק היה לשבת במשרד ולהעביר דפים ממקום למקום, ושהעבודה שלו הייתה כל כך משמעותית, והוא השאיר אשכרה חותם. כאילו, הכניס אותו לפאקינג ספר, סליחה. כאילו.
כן.
פשוט.
מדהים, מדהים. כן.
לגמרי.
איזה יופי שסיפרת לנו את הסיפור.
פולינה, תודה רבה על הסיפור. היה ממש מעניין וממש מרגש. אנחנו מקוות שהיה לך נוח לספר, לנו היה ממש מעניין להקשיב, ואני אומרת לך, כאילו באמת, יש לך במה להתגאות, כאילו תמיד בנות מרגישות כזה, מקום מיוחד לאבא, וכאילו לפעמים כשגדילים יותר מתאכזבים, בנות מתאכזבות, כי לא כל האבות טובים, אבל לך בהחלט יש במה להתגאות. תשלחי את הפרק גם לכל המשפחה שיקשיבו, זה דרך... מהממת להנציח אותו.
לא רק לי ולאחים שלי, אני חייבת להגיד את זה, לי ולאחים שלי, אנחנו 3 אחים, 3 אחים, גם אלכסי ושלי ואני, שלושתנו הילדים של רומן, חשוב להדגיש, אחרת הם יהרגו אותי, כן? זה לא רק אבא שלי, זה אבא של כולנו, של אלכסי ושל שלי ושלי, כן?
אז זהו, יש לכם במה להתגאות, ופולינה מצאה דרך ממש מהממת להנציח אותו.
כן, תודה שנתת לנו להכיר אותו, באמת ממש. בן אדם מיוחד, ממש, ממש.
תודה רבה שהקשבתן, ואיזה כיף שאהבתן, אני כל כך מתרגשת וכל כך נהניתי איתכם,
יופי.
גם אנחנו, ותודה לכל המאזינים שלנו, וכמו שפאטן תמיד אומרת, תנו לנו תגובות, מה אתם חושבים, אפילו על החיים, לא משנה, הכל, מה שיש לכם בלב.
לגמרי, וגם תודה רבה שהייתם איתנו במהלך השנה האחרונה, אני ובוז'נה תמיד מדברות ביחד ואומרות שלא אכפת לנו, לא ממספר האזנות, לא ממספר עוקבים, אנחנו נכון תמיד מבקשות תגובות וכאלה, אבל כל עוד יש, גם אם רק בן אדם אחד שמקשיב לנו ונהנה, ו... כאילו, זה חשוב לנו. אנחנו עושות את זה נטו בשביל הכיף. לנו בינתיים כיף, אז אנחנו נמשיך לעשות את זה. אנחנו ממש נהנות, אנחנו מקוות שגם אתם נהנים. תודה רבה שזנתם לנו במהלך השנה האחרונה, למרות שאנחנו מלא פעמים מדברות שטויות, ואני חושבת שאף אחד לא מעניין אותו להקשיב לכל מיני שטויות שאנחנו מספרות.
זה חוכמולוגיה, אבל פשוט חוכמולוגיה שלנו.
נכון. זה כל כך כיף, זה ממש ממש כיף, ואנשים מטורפים על הפודקאסט שלכם, ואני אומרת את זה כי אני מכירה אנשים שמטורפים וכי אני בעצמי מטורפת, ואתם עושות עבודה מדהימה, וכאילו מה זה עבודה? זה התחיל בתור תחביב והכל, אבל זה גם גוזל זמן, ואתן משקיעות מאוד, ועכשיו כשעשיתי את זה, וזה על אבא שלי, שכן הכרתי אותו וכן היה לי את הסיפורים, זה לקח זמן, אז לכן על דברים שאתן לא מכירות, וכל המחקר והכל לוקח עוד יותר זמן, ואתן פשוט ממשיכות לעשות את זה כל שבוע מחדש, כמעט כל שבוע מחדש, כשאתן לא בחול ולא בחושך לבד.
בדיוק, בדיוק, מישהו לא פה מבלה בחול וסקי, ומישהו אחרת יושבת בחושך.
אז סופר מוערך, ואתן באמת האור, האור שבחדר תרביות שלי כשאני מתאים ומקשיבה לכן, ולא רק אני. פשוט אתן מושלמות, וזה כל כך כיף שעשיתן את הפודקאסט, וזה כל כך כיף להקשיב לכן, ומה זה תודה שאתן עושות את זה, ואני מקווה שתעשו עוד מיליון מיליארד פרקים, כי אני רוצה להקשיב לכל ולשמוע כל, אני ממש אוהבת אתכן.
תודה רבה, נשיקות לכולם, תהיו חזקים.
תודה.
וכיף לנו לשמוע שאנחנו כן עושים טוב לאנשים בזמנים האלה, ממש קשים, שעוברים פה בארץ באמת. דברים מזויים לפעמים. אז אנחנו ממש שמחות שיכולות להביא משהו אחר אולי, אולי לתת איזשהו קצת אור לכל המצב שלנו.
עם סיפורי רצח, אבל בסדר.
נראה לי שהלכנו קצת
אור. בסדר. תודה רבה לכולם, ואל תשכחו.
הדיבר השישי?
לא תרצח.
תודה רבה לכולם, אנחנו נתרגש שבוע הבא.
ביי.